תשמעו. אני רוצה לדבר איתכם הכי דוגרי בעולם, בסדר? זה רק אנחנו פה. ועוד 800 אלף צופים. אבל אני... האמת, אינה פחדנית, אינה ביישנית, אומר מה לנו. אומרים שאחת הבדיחות הכי מצחיקות, שאי פעם סופרו, זה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ומכאן רואים שלחזל היה חוש הומור. ידעו להתבדח. כי אין לך יותר חולקים אחד על השני מאשר תלמידי חכמים. זה אומר בחוב, זה אומר בחוב. חולקים אחד על השני כל הזמן. זה לא מאפיין רק תלמידי חכמים, זה מאפיין באופן כללי כל חברה משכילה, שאנשים יש להם דעות. כשאין לך דעה, אז אתה אומר, בסדר, אז שיהיה. אבל כשיש דעות, אז מתווכחים. נגיד, גם באקדמיה, מן הסתם יש יותר, אבל תלמידי חכמים זה יותר. כי זה לא רק דעה כזו או אחרת, אלא זו הדרך שאתה חושב שנכון לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ויש בזה מטענים נוספים מעבר למטעני מה נכון, מה לא נכון. בסדר? זה גם שיקולים חינוכיים, הוראת הדור, וכן זה הדרך. בסדר? בגדול, אני רוצה כרגע לתאר לכם במספר משפטים את תולדות המחלוקת בעם ישראל. על מה נמצאת המחלוקת בעם ישראל? בערך מאז ועד היום, כאילו זה ה... יש מחלוקת שהיא לא... אני לא מדבר עליה, בסדר? אם מישהו בא וממציא כל מיני דברים, אז אין מה לדבר, נכון? אין פה מחלוקת. יש מה לדון, איך נכון להתנהל איתו, איך נכון מערכות יחסים, אבל אין פה מחלוקת באמת. אם בא אדם ואומר, אין תורה מהשמיים, אז אין לי מחלוקת איתו, אני לא שמתחיל לדון איתו וכל זה, לא... בסדר, איך... מה היחס למישהו מדבר בצורה כזאת? אני צריך להרחיק אותו, אני צריך לקרב אותו? זה, על זה יש מחלוקת, כן. אבל מחלוקת היא בתוך עולם ההלכה, בתוך העולם. יש מחלוקת, ואז אני אתאר פה כמה דוגמאות. לדוגמה, יש מחלוקת אחת שהיא חוזרת על עצמה כל הזמן, בין אוחזי המדרון החלקלק, לבין המתנגדים לטענת המדרון החלקלק. אתם מכירים את טענת המדרון החלקלק? החלקלק. הטענה אומרת ככה, מה שאתה עכשיו אומר זה מותר. אבל אם תתיר את משהו, את זה, זה עלול להביא אנשים לעבור על דברים שהם אסורים. בסדר? ולכן אל תתיר את זה. ולעומתם טוענים הטוענים, לא. פוך! אם לא תתיר מה שמותר, והרי אנשים בסוף יגלו שזה מותר, ורק תאסור את זה בגלל המדרון החלקלק, אז אנשים יגידו, הרבנים אוסרים הכל, גם שמותר, אז הם יבואו לעבור על הכל. בסדר? הטענה הזאת עלתה בצורה מאוד חזקה בוויכוח הגדול שהיה לרב קוק עם בית הדין של ירושלים, כאשר הרב קוק נתן הכשר למפעל של האחים ברסלב ביפו, שייצר שמן שומשימין בפסח. בסדר? למה הרב... סומסום זה קטניות, כידוע לכולם. אבל האחים ברסלב הזמינו את הרב והוכיחו לו, הראו לו, שכל תהליך הייצור נעשה בלי מים. בלי מים. אז הרב קוק אומר, אוקיי, בוא נגיד שהחמרנו שקטניות הן כמו חיטה, נגיד, החמרנו את הדבר הזה, אז בחיטה עצמה, אם אתה מייצר משהו בלי מגע מים, אז אין בעיה בפסח, נכון? אז מה, תחמיר בקטניות יותר מחיטה? כאילו, זה לא הגיוני. אז הוא נתן להם יותר. אשכנזים, ברור, כן? בבית הדין בירושלים יצאו על הרב קוק, אתה מתיר קטניות, גזירת קדונים, הוא לא מתיר קטניות, זה לא הייתה, הגזירה הייתה קטניות שבאו במגע עם מים, או קטניות שיכולות לבוא במגע עם מים. לעתיד לבוא, ברגע שאתה תוכן אותם, וברגע שהעיסה גם מתבשלת בחום, היא כבר לא יכולה, אז אין פה. לא, אם תתיר את זה, אז עלולים להתיר עוד ועוד. הם טוענים כלפיו, והרב הוא אומר בדיוק הפוך. היישוב החדש, אם הוא ידע שאנחנו לא מתירים ממה שאפשר להתיר, אז הם יעברו על הכל. זה מחלוקת. אולי אפשר לשמוע מהקול שלי, מי אני יותר מזדהה, אבל שני הצדדים הם לשם שמיים. צורך העניין. עוד מחלוקת זה בין שמרנים לבין מחדשים, כן? בא בן אדם ומחדש איזה חידוש בהלכה. הוא לא יכתוב חדש. מה, גדולי הדור, לפניך לא חידשו את זה. מה פתאום אתה מחדש את זה? אז הוא עונה, זאת אומרת, אם כל דור רק יסתכל אחורה ולא יחדש, אז לא יהיה שום חידוש. תמיד צריך שמישהו יחדש. אני אומר, לא, משמחה, אתה לא... אם גדולי הדור בצורת הפסיקה המקובלת לא פסקו, אז גם אתה לא יכול. בסדר? עכשיו, זה נכון לגבי הרבה מאוד דברים. זה נכון לגבי, לא רק לגבי תוכן, גם לגבי סגנון. גם לגבי סגנון, כן? אני זוכר שסיפר לנו הרב מנחם בורשטיין, זה סיפור ביניים כזה. הרב מנחם בורשטיין, כשהקים את מכון פועה, אז הוא רצה ללמד הלכות נידה, אברכים. עכשיו, איך למדו הלכות נידה בדרך כלל? איך למדו? למדו שולחן ערוך, כאילו, גמרא נידה, טור בית יוסף שולחן ערוך, שחתז. זהו, מה שנקרא לשחתז. שחתז, פתרי תשובה, כאילו. הוא היה לו שיטה חדשה. אברכים, זה, סדנאות, שימוש מעשי בציבור, זה. חשב על קונספט שיותר מתאים. הוא בא לרב אברום, רב אברום אמר לו, לא. לא. אמר לו, אמר, כי לא לימדו ככה אף פעם הלכות נידה בעם ישראל. מה אתה? כאילו, טוב. אז רב אברום אמר לו, לא, אז הוא לא עשה. אחרי, לא זוכר, תקופת זמן, רב אברום קרא לו, אמר לו, טוב, תעשה את זה. מה קרה? אומר, צריך. זה היה... אני זכיתי ללמוד אצלו אז, בשיטה החדשה. היום זה כבר נהיה נחלת הכל. כן, זה כבר... כלומר, הרבה פעמים האינדיקציה האם דבר חידוש הוא נצרך או לא, זה שמהר מאוד, מהר מאוד, החידוש נהיה מובן מאליו. כנה לגבי הסגנון, איך כותבים ספרים בהלכה. בדרך כלל סגנון לספירה מהלכה, כמו שוכל, כמו רמב"ם, זה כתב סעיפים, 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 ככה. פתאום מגיע מישהו וכותב את הספרים בסגנון אחר, יותר סיפורי, יותר מעגלי, יותר זה. יש כאלה שהתנגדו גם לזה, פתאום אתה כותב זה. כמו הרמב״ם, הרמב״ם התנגדו לו כי הוא כתב הלכות בלי מקורות. התנגדו לרמב״ם. שרפו את הספרים שלה, אתם מכירים? ששרפו את הספרים של הרמב״ם, אתם יודעים את זה? איפה שרפו אותם? בצרפת. ליד כנסיית נוטרדם. נדמה לי שרבנו יונה אומר שבאותו מקום, 30 שנה אחר כך, הייתה גזירת שריפת התלמוד. הביאו קרונות מכל אירופה ושרפו את התלמוד, אז התלמוד היה כתוב בכתב יד, לא היה דפוס. ונדמה לי שרבנו יונה אומר שזה בגלל ששרפו את הספרים של הרמב״ם שם, אז זה מה שקרה. זה היה העונש, כביכול. טוב, זה קשור למה שאני רוצה לדבר עליו, על איך חולקים. כל פנים אני אומר, אז זה לדוגמה, האם אתה רשאי, עוד קו מחלוקת מאפיין, זה האם אתה רשאי לחלוק על הדורות הקודמים, או שאתה מחויב. אתם יודעים, מה המסמך, המניפסט הכי משמעותי בהקשר הזה של האם מותר לחלוק על דורות קודמים? לא על תנאים ועל המוראים, הכוונה לדורות, כן או לא? יעיינו בבקשה בהקדמת הרב עובדיה יוסף ליביע עומר, שהוא אומר, ברור שמותר, מה השאלה? זה מה שהוא עושה, ביביע עומר, כן, כל אורך הדרך. הוא אומר, בתנאי שאתה עושה את זה בצורה... מה? כן, קודם כל בדרך כבוד ובדרך ארץ, ומביא ראיות, ומביא זה, כדרכה של תורה. ואז אתה יכול, כן, זה כאילו דבר שהוא, הוא מחזיק בזה דבר פשוט. הוא כותב את זה, בכל ההקדמות הוא כותב את זה ליביע עומר. אז זה ציר נוסף של מחלוקת. ציר אחר של מחלוקת, זה הכל סביב אותו, אפשר להגיד סביב אותו עניין, אבל האם אתה, איך אומרים? האם, הפעם קראו לזה, האם הרמב״ם לעם או העם לרמב״ם? פעם היה מהדורות הרמב״ם לעם. אז התנגדו לזה, לא הרמב״ם לעם. צריך להעלות את העם לרמב״ם. כלומר, האם אתה עסוק בלהנגיש דברים, ולהביא אותם, ושדר אותם באינטרנט, שאנשים יהיה להם? או שאתה אומר, אתה רוצה, חבוב, בוא תתאמץ. אל אתה רוצה ללמוד את התורה על רגל אחת. נכון? מי שבא אל שמאי רוצה ללמוד את התורה על רגל אחת, הכוונה באוזניות, תוך כדי הליכה, שהוא עושה מרתון. אז שמע, מה רוצה לי מהחיים, מה אתה רוצה ממני? ואין מצב. וזה לא סתם. זה נראה לי דבר נדיר מאוד, אני חושב שאולי הוא, אולי הוא ייחודי. תנסו להקליד בגוגל ולמצוא שיעור של הרב טאו באיזושהי פלטפורמה מצולמת אינטרנטית. אין. שיעור, אתה יודע, לא הצהרה, משהו סביב המפלגת נועם וזה. שיעור. זה ישמע שיעור בעין היה של הרב טאו. למה? אתה רוצה שיעור? תתאמץ. הרב נמצא, שיעור פה, יש כל מיני שיעורים, תבוא. ספר פתוח, תסתכל בפנים, יש שיעור. ייחודי. אני אומר, יש רוב הרבנים לא ככה. רוב הרבנים אומר, צלמים, צולמים, יש שיעורים שלהם, כל פנים. בין אם זה בשיתוף פעולה, בהסכמה, בידיעה, בהתעלמות אולי, לא משנה, אבל בסדר? כולל הרב צוקרמן, כל זה, אבל הרב טאו, נדמה לי. פעם אחרונה שבדקתי, לא הצלחתי למצוא. בדקתי כדי. מה? לא, הקלטות יש, לפחות שאני הייתי...
שיעורים שלו.
אתה יכול להקליט. אה, אבל הוא לא העלה, כאילו, אין איזה...
לא מעלים.
כן, לא מעלים, כן. שיעורים וספרים. עכשיו, ספרים זה גם אחריות וכן הזה. זה הכל גישות למחלוקת, וזה... אני בכלל לא בא להכריע כרגע איזה גישה היא נכונה, איזה גישה היא לא נכונה. זה לא ה... זה לא ה... זה לא המקום, בטח, גם אין לי את הכלים אולי. אני תיארתי לכם את תולדות המחלוקת בעם ישראל פחות או יותר לאורך הדורות סביב מה זה נע. עד היום, עד היום, זה הציר. על מה אני כן בא לדבר? אני בא לדבר על כך שיש לי תחושה כזאת שבזמן האחרון תרבות המחלוקת בתוכנו, תוכנו, הכוונה בתוך הציבור שאנחנו שייכים אליו, היא עברה איזו הקצנה. עברה איזו הקצנה. ויותר ויותר משתמשים בסגנונות שהם הפך המחלוקת. כלומר, בוא נגיד רגע איזה חתם סופר, מאוד מאוד חשוב. חתם סופר מתייחס לבדיחה שאמרנו, ואומר תלמידי חכמים רבים שלום בעולם שנאמר, מה הכוונה? הוא אומר, דווקא בגלל שתלמידי חכמים מתווכחים אחד עם השני, ולא מבטרים על העמדה, ולא זה, אז הם מרבים שלום אמיתי. מרבים, ברור, מרבים, בסוף, איך לנהוג בפרקטיקה, זה עוד עניין. זה עוד עניין. יכול להיות שאנחנו נחלוק, אבל זה עוד עניין. איך, בסוף מה נעשה? לא יודע, אני... יש החלטה לפי רוב, יש החלטה לפי מי שמשמש בתפקיד, יש הרבה מאוד אפשרויות איך לקבל את ההחלטה. אבל דווקא העובדה שהם לא מתפשרים את הדחמים ומתווכחים, זה מרבה את השלום בעולם. זה מרבה את ה... למה זה מרבה את השלום? כי קודם כל אני מרגיש שהדעה שלי נשמעה. איפה אין שלום? כשאדם מרגיש שבכלל לא סופרים את הדעה שלו, לא סופרים את העמדה שלו, הוא כאילו זה, אבל כשמתווכחים, הם מבררים, והעמדה נשמעת. יכול להיות שבסוף, בסוף יכול להיות שלא עשו כמו אני רציתי, אבל אני בטוח שהעמדה שלי נשמעה, היה לי יכולת להביא אותה לידי ביטוי, ואין לך יותר מקום כמו בית מדרש, מאשר שכל דעה יכולה להישמע בו בתוך מסגרת התורה. תראו את המחלוקות בגמרא, לפעמים על פני דפים שלמים. המחלוקת הידועה עם הבן אביי לרב הייאוש שלו מדעת, אב הייאוש, לא אב הייאוש. אז זה מחלוקת שנפרסת על פני 2.5 דפים במסכת בעל המציאה. בסוף פרסים כאביי. אז מה, אז רבה עכשיו כאילו מתוסכל, שלא פסקו כמובן, אמרתי את עמדתי. הגנתי עליה, הבאתי לה טיעונים מכל מיני כיוונים. אפילו בשלב מסוים יש קושייה על אביי שנראית שהולכת להכריע את הסוגיה לטובת רבה, ואז רבה מתרץ לטובת, כתוב, תרגמה רבה אליבא דאביי. רבה מתרץ תירוץ לאביי, כאילו מציל אותו, ובסוף נפסקה הלכה כנגד, כמו אביי נגד רבה. אהבת האמת, אבל זה באמת הרבה שלום בעולם. באמת רואים את זה שבהרבה מאוד מקומות אנשים, מה שהם בעיקר רוצים זה לא שיהיה כמוהם, אלא שיקשיבו להם. שיקשיבו. אני, בתחושה שלי, הולך ומתפתח איזה מין דפוסים כאלו של שהם הרס המחלוקת. הרס המחלוקת לשם שמיים, ואני אגדיר גם כן איך, בסדר? מישהו אומר איזה עמדה שלא נראית לך. איך אפשר להרוג מחלוקת? אתה אומר, טוב, הוא מחפש להיות, להשתלט פה על כולם. הוא מחפש כאילו עמדת כוח. גמרת, זהו. ברגע שאתה מייחס מניעים זרים למישהו, בתוך מחלוקת, אז נגמרה המחלוקת, נכון? זהו. למה הוא אמר את זה? לא בגלל שזאת נראית לו האמת התורנית. לא בגלל שככה הוא העסיק מן המקורות. לא בגלל שככה הוא חושב שנכון לנהוג בדור הזה לפי המקרים שמגיעים אליו. לא! הוא פשוט רוצה להיות ההגמוניה. הוא רוצה להיות השולט. זהו, אז ברגע, ואפשר גם ללבד את כל מיני, הוא נדפק לגמרי, כן? ירד מהדרך, קרה לו משהו. אתם מכירים? כאילו, עבר עליו איזה משהו. עלה לו לראש, הוא חושב שהוא מספר אחד, כאילו, לא? כל מיני כינויים מן הסוג הזה, שברגע שאתה משחרר את הביטויים האלה, נגמרה המחלוקת. אתה כבר לא מתייחס לגופו של עניין, לא לגופה של טענה, אלא אתה כבר מתחיל לטעון כל מיני טענות מכל מיני כיוונים שהם, ואנחנו מכירים את הדבר הזה. אני חייב להגיד כאן דברים בצורה הכי מפורשת, כי זה דברים שהם, לצערנו הרב, הדברים האלה נפוצים היו נפוצים, כן, בציבור החרדי כלפינו, כלומר, הרבה פעמים, ובסוף זה התפוצץ אצלהם, בצורה הכי חמורה, בתוך ישיבת פונוביץ', כן, במחלוקת שנוהגת שם, שזה כבר מזמן, מזמן, לטמן דה פליק, שזה לא מחלוקת לא לשם שמיים, וגם אפילו לא, 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 גם היא לא במחלוקת לא לשם, לא, לא לשם שמיים, זה כבר הדבר הכי נמוך, הכי דיוטה, הכי נחותה שאפשר להגיע אליה. ממש מריבה על השפעה ועל כוח ועל כסף ועל כאילו הדברים הכי הכי בתוך בית המדרש, בתוך... כלומר, אם אתה נוהג ככה כלפי אחרים, מה שאני בא להגיד זה שאם אתה נוהג ככה כלפי אחרים, זה פשוט עניין של זמן שזה יגיע אליך. זה הכל. אם אתה בוחר לייחס מניעים זרים לאחרים וכל זה, זה עניין של, פשוט עניין של זמן שזה מגיע אליך. ולכן, אני חושב שמאוד מאוד חשוב, הם עכשיו לומדים בדרך הקשה, לדעתי. לומדים בדרך הקשה, ואנחנו גם לא עסוקים באחרים, והיא רצון ש... ישיבת פונוביץ' תהיה מה שהיא ראויה להיות, שזה מגדל אור של תורה, כמו שהיא הייתה, כמו שמגיע לרב כהנמן שהקים אותה, מסר עליה את הנפש, תמשיך להיות מגדל של תורה וקדושה לכל עם ישראל, ולא מה שקרה שם, נראה שהם קצת נרגעו, אני מקווה, עד הפעמים הבאות. הרי זה הכל היה בספירת העומר, כל הבלגן שם היה בספירת העומר. ואז קרה אסון מירון וכולם כאילו הכנסו לאיזה הלם. אז רק אני מרגיש שהדבר הזה הולך ומחלחל גם, גם פה, גם אצלנו, גם ככה, פתאום מתחילים לדבר ככה על ההוא וההוא. אני אומר עכשיו, למחלוקת היא, אין בזמן שלי מחלוקת, זה ככה זה. סגנונות שונים. תלמידי הרב קוק חולקים ביניהם לפעמים בסגנונות וכו', יש פה שתי ישיבות, נכון? מרכז הרב והר המור, שבעצם נפרדו, כן, אתם לא הייתם אז, אני הייתי אז בדיוק בתוך הזה. היום רטרואקטיבית, כשמסתכלים, לא יודע, כמה שנים זה, 20 שנה אחרי, אז כאילו בדיעבד זה נראה מה? נראה ברכה, כאילו, במקום בית מדרש אחד, שניים, שניהם מפוצצים בתלמידים. קרה פה איזה פלא, לפעמים מישהו אמר לי משפט מאוד יפה, כתוב, ויפרדו איש מעל רעהו אברהם, ישב בארץ. אברהם ישב בהר, ולוט ישב בארץ, נכון? אז ויפרדו איש מעל רעהו אברהם, סופי תיבות שלום. לפעמים, דווקא כשאתה נפרד, יש שלום. הוא הולך לפה, הוא הולך לשם, כל אחד מקבל את הסגנון שלו, כל אחד יש לו את החופש פעולה שלו, ולמרבה הפלא, שני המקומות מלאים. נכון? זה יכול להיות. חלוקת! אבל... רגע שמתחיל לחלחל לתוך האירוע שלנו, מתחיל לחלחל לתוך הזה, מתחילים לחלחל כל מיני מניעים זרים, זה הרס התורה, בעיניי, זה חורבן התורה. כי כל טענה מגיבה מיד בטענה אחרת. הוא כותב את זה כי הוא רוצה להשתלט. אז הם אומרים את זה כי הם, לא, כי הם רוצים לשלוט על ההגמוניה, להשאיר את ההגמוניה אצלהם. לא, אז הוא אומר, אתם מבינים את הטענות? זה נהיה כאילו, ואז בעצם זה יוצא שבתוך בית המדרש, בתוך בין תלמידי חכמים, הדיבורים הם כאילו אנחנו כאן עסוקים באיזה מאבק פוליטי או משהו כזה, במקום שזה יהיה, זו הגישה שלי, ככה נראה לי נכון בהלכה, ככה נראה לי נכון בהנהגה, זו הגישה שלך, ואנחנו צריך לראות איך בסוף מקבלים החלטה. אתם מבינים את הכאב? ליאור, אתה מבין את הכאב? אתה לא מבין? תסביר מה אתה לא מבין.
אני רוצה להבין כאילו איך זה, לבן אדם שלא חי בבית מדרש, איפה זה בא לידי ביטוי? איפה זה נוגע בו העניין הזה? זאת אומרת, זה שיש אנשים שהם
מייחסים
מניעים זרים, זה
לא חייב להיות
מדרש,
זה יכול להיות
כל מחלוקת.
כן.
אתה לא
יכול להיות
בעבודה, מישהו בא
טועה
משהו ענייני,
והשני
אומר, לא,
הוא
רק רוצה להעסיק כוח,
השפעה, כסף. זה נכון, ודאי, בכל מקום. אבל מה קורה כשזה מחלחל לתוך בית המדרש? מה קורה כי באמת, שאנשים בעבודה זה שם גם מניעים זרים. אדם יש לו גם אגו, הוא גם רוצה להרוויח כסף, הוא גם רוצה... כאילו, זה לגיטימי, זה עבודה. גם בבית מדרש יכול להיות מישהו שיש לו מניעים זרים. או, נכון.
זאת הבעיה,
אבל כאילו בבית מדרש צריך להיות חיפוש של אמת. וזה ההבדל מכאילו בעולם החיצוני, גם אקדמיה, גם מקום עבודה, ששם יש באמת אגו ולא תמיד מחפשים את האמת. אבל בבית מדרש המטרה שלו זה לדרוש את האמת. כן, כלומר, הנחת העבודה היא שכשאתה פוגש את תלמידי חכמים, ודאי כאלה שהם עומדים בשורה הראשונה, ודאי כאלה שהם נגיד כותבים ספרים, שהמגמה שלהם היא להביא את האמת. והם מוכנים גם לשלם מחירים בשביל האמת הזאת, וקבל האמת, ושהם לא עסוקים כאן עכשיו באיזשהו אינטרס. אם היה רוצה לעשות כסף, אתה מתחכם הזה, היה עסקה, הולך עסק כסף. עובד בדברים שעושים כסף, וכן על זה הדרך. ואז, אתה יודע, זה כמו... אדם אומר לעצמו, אני בסדר בתוך... אבל אני רוצה להסתכל למעלה, אוקיי, למעלה אני יודע ששמה יש איזושהי התנהלות אחרת. איזושהי התנהגות אחרת. לכן אנחנו, זה פשר כבוד תורה. זה למה אתה קם כשרב נכנס, למה אתה קם כשרב? אני נכנסתי פה, למה קמת? מה קרה? מה אתה קם? מה קרה? אתה יותר גבוה, אני לא צריך לקום. אתה אומר, תשמע, הוא מייצג את התורה. נו, אז מה? אז התורה זה אמת. אם אתה מהקדוש ברוך הוא, אז אני מכבד. אבל אם נכנס פה עוד אינטרסנט, כאילו, כל אחד באינטרסים שלו, אתה עושה זה בבניין, אני עושה זה בלדבר, קצת פחות מזיע. אז אין סיבה שתקום, נכון? אין סיבה שתדבר בגוף שלישי, שתכבד מאוד, אין? כל הכבוד שאנחנו נוהגים את תלמידי חכמים, כל הכבוד תורה, כל אולי אפילו הערצה במקום שזה, זה הכל בגלל שאנחנו מאמינים בלב שלם, ובאמת זה נכון, ב-99% מהמקרים, שתלמיד חכם, האמיתי, הוא, מה שמניע אותו זה האמת, והרצון להביא את דבר השם, והוא מוכן על הדבר הזה להתאמץ, ולמסור את הנפש גם, וכו' וכו'. אתה אומר, או, דבר כזה אני רוצה מאוד מאוד לכבד, ומאוד מאוד להעריך בתוכי, ולכן כשזה נכנס, אני קם, בסדר? לכן זה הדרך. באמת זה כך. יש הרבה הרבה סיפורים, נפלאים ביותר. אחד הסיפורים הכי מרתקים זה על הרמ"א, שכותב את זה, זה נפלא לראות איך זה כתוב. הרמ"א כתב ספר, דרכי משה. ואז הוא כותב, והגיע תור אסתר, בתת, תור אסתר, תור איסור ויתר, קיבלתי ידיעה שמישהו כותב ספר כמו שאני כותב. אותו ספר בדיוק. מי? קיבלתי ידיעה שיש בצפת, חכם ספרדי, שכותב את אותו ספר, הבית יוסף, קראו לו. עכשיו, אם זה הדוקטורט, אז מה צריך לעשות? מהר מהר תוציא לפניו, שלא יתפוס לך את הנושא, כי אחרת אתה לא תוכל להוציא לו. אבל הרמ"א, אז הרמ"א אומר, בהתחלה אמרתי, מה, כל מה שעבדתי, הכל הריג. אז הוא אומר, טוב, מה, העיקר זה ריבוי תורה, מה זה משנה? אז הלך הרמ"א ושלח את כל הספר שלו לבית יוסף, אמר לו, קח, תחבר, שהספר שלך יהיה שלם. תחבר את ההערות של האשכנזים לזה, ולכן השולחן ערוך זכה להיות הספר שכל עם ישראל הולך לפיו. והתחברו אליו הכי הרבה חיבורים, ורוב החיבורים שהתחברו לשולחן ערוך הם בכלל חיבורים אשכנזים. המרכזיים ביותר, משנה ברורה, ערוך השולחן, שח, כולם אשכנזים. מה פתאום מחברים אשכנזים, מחברים פירושים על ספר ספרדי? כי זה ספר של אחדות ישראל של לשם שמיים. אז הרמ"א ויתר על הספר שלו ונתן את הכל לבית יוסף, הוא אומר, הוא קודם לי כי הוא זקן ממני והוא בארץ ישראל. ורק אחרי שיצא השולחן ערוך, הרמ"א הוציא את הספר שלו בנפרד, כאילו, אבל אחרי שיצא כבר השולחן ערוך, באמת הוא פחות נפוץ דרכי, הרבה פחות נפוץ דרכי משה השלם מאשר השולחן ערוך. אז זו דוגמה. אז ככה אנחנו רוצים להאמין, ומקווים שככה זה מתלמידי חכמים. נכון? שכל מי שעשה, אתה יכול להגיד, שמע, אני לא מסכים איתו, לדוגמה, שהרב עובדיה חולק על הבן איש חי. שמעת את זה? היום זה נראה לנו, הרב עובדיה זה היום כאילו מה שדבר, הרב עובדיה זה קודש קודשי, אבל כשהרב עובדיה חלק על הבן איש חי, הוא לא היה הרב עובדיה בן 90, הוא היה תמיד חכם, בן 30. עכשיו, הוא היה גאון מגיל 0, כולם הבינו שמדובר, אבל הוא עדיין אפילו היה, לא היה רב ראשי, הוא היה דיין בבית הדין של עדת הספרדים. חולק על הבן איש חי, אתם יודעים זה הבן איש חי? בתערף שהוא עד הבן איש חי, מן הדה. הבן איש חי זה היה, עדיין, החכם הכולל הספרדי הגדול ביותר. מקובל, פוסק, תמיד חכם, וכל הספרדים למדו מהספר של בן איש חי, כי זה ספר, אתה רוצה ללמוד הרי, מתי לומדים? הלכה. מתי אצל הספרדים לומדים הלכה? בשבת, במנחה לערבית. מנחה, רבותיי, שיעור הלכה. אז הרב קורא. הבן איש חי בול על הדבר הזה, הספר, כי הוא מסודר לפי פרשות. נכון? יש קצת מוסר בהתחלה, קצת ככה, הספרדים אוהבים קבלה, אומרים, אצל אשכנזים זה פרדס. פשט, רמז, דרש, סוד. הספרדים, ספרד, סוד. קודם כל סוד, זה פשט, אחרי זה רמז, קודם כל, יש קצת מהסוד, קצת ככה, זה, והלכות. זה מה שזה הספר שלומדים, ספר אחד, נכנס לך כל הדברים בפנים, הכל סבבה. מתי התחיל הרב עובדיה לחלוק על הבן איש חי? כשהוא לימד שיעור בן איש חי. בבית כנסת אוהל רחל בנחלאות שם. הוא לימד שיעור זה, והוא אמר, לא, כאן הוא מחמיר, כאן עושים אחרת, והוא כתב את היערות וכל זה. ואז התחילו שמועות, יש איזה חכם צעיר, בבלי עוד, עיראקי, שחולק על הבן איש חי. זה כמו שמישהו כאן ילמד במכון מאיר, כאן, ויחלוק על הרב צבי יהודה. ילמד שיחות הרב צבי יהודה, ויגיד, לא, פה הרב צבי יהודה זה לא, אני חושב שזה לא. זה פחות או יותר אותו דבר, ככה, זה חכם ספרדי, בבלי, על עם עיראק, חולק על הבן איש חי, משתגעו מזה. שרפו את הספרים שלו. כשיצא חזון עובדיה, היה אחד, נגיד את השם שלו, שרף את הספר של עובדיה, מולה, זה הלך ושרף. חולק על הבן איש חי, איך הוא מעיז? אז מה? אנחנו יודעים, הרב עובדיה אומר, בן איש חי, זה קודש קודשים, יש לו הגישה ההלכתית שלו, היא מחמירה יותר, ואני רוצה לעשות גישה אחרת, שהולכת עם שולחן ערוך, ואלו ואלו דברי לקים חיים, הבוחר יבחר. אתה רוצה לפי הבן איש חי, אתה שואל, תלך לפי הבן איש חי, אתה רוצה לפי הרב עובדיה, תלך לפי הרב עובדיה. בסדר? כאילו זה היום אנחנו רואים, רטרואקטיבית. אבל אתה מתחיל לייחס מניעים זרים, ולהגיד, לא, זה הוא עושה כי הוא רוצה לשלוט, וזה הוא עושה כי הוא רוצה הגמוניה, וזה הוא עושה כי הוא חושב שהוא היחיד, והוא מגלומן, וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה פשוט, אז זה אחד משניים. או שאתה אומר, אוקיי, בזה הרגע אני בוחר להרוס את עולם התורה, כי ברגע שאתה מפנה את הטענות האלה כלפי מישהו, אז הוא גם יפנה אותם כלפיך חזרה. ואז אתה בעצם אומר, כולם פה רמאים. זה בעצם מה שאתה אומר, כולם פה כאילו עסוקים בזה, אז אם כן, למה זה אנוכי? או שאנחנו חוזרים בנו מהגישה הזאת, היא הפסולה. ואומרים, אני אחלוק עליך בכל וכל, אני אחלוק עליך, אני לא מסכים מה שאתה אומר, אני אצביע על הסכנות, אני אצביע על הטעויות, אני אצביע על השגיאות, אם ישנה וכולי, ולרגע אחד אני לא אטיל דופי בכוונות הטובות שלך להגדיל תורה, כי אני אגיד, הגישה שלך מסוכנת, והרבה פעמים מי יכריע בינינו? מי ידע מי צודק? מי? העם והעתיד. כלומר, איך... יש דברים שאני אגיד לכם את האמת, עד היום, עד היום אנחנו לא יודעים האם הם... איך הם יהיו או לא. עד היום. בואו נדבר בעוד 100 שנה. לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, כפיו וחשבן היה הרב גורן. כף דלת, היורטט של הרב גורן. הרב גורן היה גאון עצום. היה רב ראשי לישראל, היה דיין, היה רב ראשי לצהל. הניח את כל תשתית הרבנות הצבאית עד היום. בסדר? והיה חדשן עצום ומקורי. 30 שנה אחרי אנחנו יודעים שאין לרב גורן היום מישהו שיכול להגיד, אני תלמיד שלו. לא נשאר, הוא לא, זה לא התפתח לשיטה. למה? מגוון סיבות. כנראה בין השאר בגלל שהיה כל כך מיוחד וכל כך מבריק וכל כך גאון שקשה להיות תלמיד של דבר כזה. זה מין הופעה ייחודית, זה כמו שאין תלמיד של הרוגת שובר. בסדר? רוב הגאונות. אבל עובדתית, אין. אין בית מדרש, אין ישיבה, אין איזה מקום שאתה אומר, אולי שזה מכון למחקר הכתבים, שמוציא את הכתבים, אבל... ויש תלמידים, שאתה אומר, תשמע, זה ממשיך, זה ממשיך, זה מתפתח, זה פרה, והרב קוק זה ודאי כך, כן, שלומדים ואותה. אז הרבה פעמים, מה יישאר מזה לדורות? לא יודעים. עם ישראל. אבל המחלוקת תוך כדי אונליין חייבת להיות מחלוקת. זה נקרא לשם שמיים. זה עומק המושג מחלוקת לשם שמיים, שהמשמעות שלה היא, אני מוכן, איך אמר, לא זוכר מי שאמר, אולי זה ברנר, סליחה שאני מזכיר, לא נראה לי ברנר. אבל אמר איזה מישהו, אלדה, תאמין לי. אני חולק עליך מכל וכל, אבל אני אלחם על זכותך להשמיע את עמדתך, משהו כזה. מי אמר את זה? לא זוכר.
וולטר.
וולטר, וולטר, טוב. וולטר, אני באמת לא צריך לדעת. יש וולטר, יש סרטר. הרב פרומן היה קורא לסרטר סיטרא אחרא. ז'אן פול סיטרא אחרא. אז, כן. השאלה שלך היא שאלה מניפולטיבית, קונספירטיבית, שנועדה להסיט את הדיון ממה שאני אומר, ולהשתלט על השיח, כי אתה רוצה פרסום בערוץ מהיר, לא ייתן לך זאת. הבנת? הבנת איך אני עכשיו עשית? הבנת? זהו. עכשיו, בפוליטיקה ככה מדברים, זה, ואין לי גם ציפיות, בפוליטיקה זה, בנט ראש ממשלה כי הוא רוצה רק להיות, מעניין אותו רק הכיסא, כן? וביבי הוא לא ראש ממשלה כי מעניין אותו רק כל אחד, ומעניין אותו המשפט, כולה, וזה נכון. כלומר, יש בזה ודאי צד נכון, והקדוש ברוך הוא, מי שרוצה לדעת למה מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, יסתכל איך מתוך כל הערמת האינטרסים הזאת, מדינת ישראל מתקיימת, חיה וקיימת. זה רק הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, זה ברור. זה לא בני אדם. אתה מבין במה הם עסוקים וכמה הם זה, ובסוף הכל מתקדם? פילי פלאות. גם מה שמתכוונים לרע יוצא לטובה. עכשיו יטילו מס על אחד פעמי, יצא מזה ברכה בטוח. ורק דברים טובים. אבל בתוך בית המדרש, אתה אומר, כאן, במקום הקדוש הזה, אני רוצה להיות בטוח שאני עסוק כאן בדרישת האמת. אחת לכמה זמן, אחת להרבה הרבה זמן, תתגלה תקלה, יתגלה באמת מישהו מניפולטור. אבל בדרך כלל זה מתגלה מהר מאוד. אתם מכירים את הסיפור, הוא כבר הרבה פסחים, על איזה גוי אחד שהתחפש ליהודי ובא לאכול קורבנות, רצה לקבל על האש חינם, היה מגיע בפסח, אוכל כבשים. ואז רבי יהודה בן נציבין אמר לו, הביאו לך מהעלייה? אמר לו, לא, אז לא, לא אכלת, פעם באת, תגיע, תבקש מהעלייה. העלייה לא מקריבים, לא נותנים לי, אולי זה. הוא בא בקש מהעלייה, תפסו אותו, עשו לו כיפה אדומה, וגילו שהוא... אז יש מתחזים, יש מתחזים. איך אמר יורם יאיר, האלוף יאיה? צה"ל צריך מלחמה פעם בעשר שנים כדי לבדוק תוכניות, לבדוק אמצעי לחימה ולזהות מפקדים מתחזים. יש מפקדים שבמצגות, בזה, באלופים, מגיע מלחמה, הם בורחים, אז צריך גם לזהות כאלה. אז יש גם מתחזים, אחת לכמה זמן, אבל האם בגלל זה אנחנו, תלמידי חכמים לאורך שנים שמסרו נפש ולימדו, אנחנו, טוב. אז לכן, זה המבוא, ובעצם מה שאני רוצה שנלמד, אנחנו נתחיל את זה היום ונעסוק בזה בעזרת השם, עוד הפעם, פעמיים, שלוש הבאות, זה הסוגיה הגדולה במסכת ברכות על המחלוקת הגדולה, בין רבן גמליאל לבין רבי יהושע. אנחנו נלך בעיקר לפי הפירוש של הרב קוק, אבל נראה כמה נקדיש לזה. אז בואו נקרא פה כמה שורות, ואני נסיים פה, כי אני עוד צריך לחתן היום תלמיד שלמד במכון לפני שש שנים. יצר קשר, גיא חתוקה. שאנו רבותינו מעשתה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע ואמר לו, רבי, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו, רשות. בא לפני רבן גמליאל, אמר לו, רבי, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו, חובה. אמר לו, ועלו רבי יהושע, אמר לי, רשות. אמר לו, אמתן עד שיכנסו בעלי תריסין לבית המדרש. כשנכנסו בעלי תריסין, עמד השואל ושאל, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו, רבן גמליאל, חובה. אמר להם רבן גמליאל החכמים, כלום יש אדם שחולק עליי בדבר הזה? אמר לו, רבי יהושע, עליו. אמר לו, ועלו משמחה, אמרו לי, רשות. מה, אתה בא לעבוד עליי? אמר לו, יהושע, עמוד על רגליך ויעידו בך. הנה, כולם יגידו שאתה אמרת רשות. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, אלמלא אני חי והוא מת, יכול החי להכחיש את המת. אם הוא היה מת, הייתי אומר, הייתי מכחיש. עכשיו שאני חי והוא חי, איך יכול החי להכחיש את החי? אני לא יכול להגיד. מה זה הדבר הזה? כן? היה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עמד על רגליו, עד שרנינו כל העם ואמרו לחוצפית המתורגמן עמוד ועמד. אמרו לרבי זינן החזן אמור, התחיל ואמר. התחילו כל העם ועמדו על רגליהם ואמרו לו, כי על מי לא עברה רעתך תמיד. אז בואו ננסה להבין, היום נבהר רק על מה הייתה המחלוקת, ובשזאת השם בשבוע ננסה לבהר, אז איך היא התנהלה. המחלוקת הייתה על תפילת ערבית רשות וחובה. מה הכוונה תפילת ערבית רשות וחובה? הרב קוקן מסביר. תפילת ערבית, לכאורה, אם כל כך חשוב להתפלל תפילת ערבית, אז למה לא תקנו את זה חז"ל? תפילת ערבית זה מדרגה כזאת, שגם כשאדם נמצא בלילה, בחושך, הוא לא מאבד את הדרך. כאילו, שחרית אדם קם, מתפלל, מנחה, באמצע היום מתפלל. ערבית זה יחידי סגולה. יחידי סגולה. לא כל אחד יכול במצבים מאוד מאוד מורכבים להתפלל. כן, הרב קוק אומר כאן, ביארנו יסוד מטרת תפילת ערבית, שתצא הפעולה ביחידים הראויים לכך, לשלמות נשגבה נעלה מדרכי הטבע. בחלומות אמיתיים, מחזות קדושים ולפעמים נבואים. כאילו להתכונן ללילה, שאדם יקבל איזה חלום טוב, יחלום על צדיקים, יחלום ככה. זה לא מדרגת הרוב העם. זה רק יחידי סגולה, לקראת הלילה יכולים להתחיל להכין את עצמם, להגיד תיקון חצות, להגיד כל מיני דברים אז הוא בא לרבי יהושע, אמר לו, תגיד, ערבית, רשות או חובה? אמר לו, רשות. זה לא שייך לכל אחד. אני לא חושב שצריך להציב רף גבוה מדי לכל העם. תחרית מנחה, בסדר גמור, ערבית, מי שרוצה, יבוא על הברכה, מי שלא, לא. בא לפני רבן גמליאל, שהיה הנשיא, הוא אומר, לא, לא, אני לא חושב. אני חושב שזה מדרגה לכולם. מדרגה לכולם. זה בדיוק הוויכוח על האם לפסוק לפי הבן איש חי. כי הבן איש חי משלב פסקים מהקבלה ולכן הוא מחמיר. אומר הרב יוסף, זה מחמיר על כולם. אומר הרב אליהו, מצוין, אנחנו דור שהתקדם, צריך להחמיר. אפשר כבר להחמיר, אנחנו ראויים לזה. חלוקת. אז רבי יהושע אומר, רשות. ורבן גמליאל אומר, חובה. איזה מחלוקת זאת? שם שמיים. מה מתאים הדור? אבל כאן העניינים מתחילים להסתבך. כי מה קורה? הוא מכחיש, הוא פה, הוא שם. איך זה הסתבך? איך זה נפטר? ועוד קצת כיוונים כאלה ואחרים. נראה בעזרת השם בשבוע הבא, חזקו ואימצו.